טוב, שלום לכולם. הגענו ברוך השם למשנה ג', המשך מסכת אבות. אפשר לזכות הדלת בבקשה. נקרא. אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר על תיוק העבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא היווק העבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. דיברנו על זה פעם שעברה, שלפני התקופה שמעון הצדיק, אנטיגנוס ואחר כך כל הזוגות שיש, הם קדמו לתנאים בעצם, או התחלה, והם ברמת עיקרון היו יותר גדולים מכל התנאים שיבוא אחריהם. אם לאדם לא מוזכר תואר לפני רב או רבן, סימן שזה יותר במעלה הגבוהה. כלומר, יש לאט לאט ירידת הדורות. אז אנטיגנוס איש סוחו. מי היה אנטיגנוס? מקום מספר 2. אנטיגנוס היה תלמידו של שמעון הצדיק. ומושבו היה בעיר סוחו, שבנחלת שבט יהודה. יש עיר כזאת היום סוחו? מישהו גר בנחלת שבט יהודה? יש משהו דומה? מה? הטורמוסים שם. שם זה סוחו. יפה. הוא כונה איש סוחו על שם עירו, משום שהיה החכם הנכבד של העיר ואדון העיר. הוא איש של העיר הזאת. זה מראה על חשיבות. אנטיגנוס הוא החכם האחרון שעמד בראש הסנהדרין לבדו, בלא שהיו לו שותפים להנהגה. שבוע הבא נראה שהנהגה התפצלה לשתיים, היה נשיא ועבדין. הזוגות, אחד מהם היה נשיא, אחד עבדין, נדבר על זה בעזרת השם, שבוע הבא. אז הוא היה לבדו, ומכיוון שכל חכמי ישראל באותו דור נשמעו לדעתו, כל הספקות שהתעוררו בדבר הלכה, הוכרעו על ידו באין חולק. מה? כן? טוב, בקיצור, לא היה מחלוקת במה שהוא הכריע. הגדול הדור. בניגוד למשנה א', שבה שנינו שחכמי דור אחד מסרו את התורה לדור הבא, משה קיבל תורה ומסרה ומסרו המסרו. במשנתנו, אנו שונים שאנטיגנוס קיבל אותה משמעון הצדיק. לא ששמעון הצדיק מסר לאנטיגנוס, אלא הוא קיבל. מה ההבדל? שינוי הלשון מורה על ירידת הדורות שלאחר תקופת אנשי כנסת הגדולה. המילה מסרוע משמעה מסירת כל חוכמת התורה בשלמות מהרב. אתם, אני מוסר לך משהו, מסרתי לך את הפלאפון, מסרתי לך משהו, קיבלת בשלמות. אולם החל מדורו של אנטיגנוס, לא היו אנשים ראויים להשיג את התורה בשלמותה. לפיכך ניתן לומר רק שהם קיבלו מרבותיהם את חלק התורה שהם מסוגלים לקבל, אך היא לא נמסרה להם בשלמות. המושג ממסירה לקבלה בא להגיד שזה דחיתות קומה. גם בימינו, קל וחומר בימינו. הרב קוק בזצ"ל מדבר במאמר הדור, שיש התמעטות הדורות. אבל זה מורכב. מצד הרבנים הגדולים, אין רבנים גדולים כמו של הדורות הקודמים. מה זה דורות? אנחנו מכירים את זה. גם הרבנים הגדולים של הדור האחרון, הרב אליהו זצ"ל, הרב עובדיה זצ"ל, הרב קוק זצ"ל, זה לא מדרגות של דורות קודמים. דורות האחרונים, הראשונים של האחרונים. רבי יוסף קארו, הארי, וגם רבי יוסף קארו והארי, זה לא הרמב״ם והרשב"א. והרמב״ם והרשב"א זה לא אמוראים. ומוראים זה לא תנאים ותנאים, זה לא קיצור ירידת הדורות. זה ברבנים הגדולים יש ירידה. אבל ברוב העם יש עלייה. מה אני מתכוון? המין האנושי הולך ומתחכם כל הזמן. חוכמה, וגם מוסר לאט לאט מתחיל לעלות. פעם האנשים היו מאוד פרימיטיביים, מאוד רעים, מאוד עמי ארצות, לא ידעו קרוא וכתוב. היום אנשים, ברוך השם, מתפתחים. הילדים שלנו והנכדים שלנו עוד יותר יעקפו גם את הילדים שלנו, מבחינת חוכמה והכל. כלומר, המין האנושי מתעלה, אבל הצדיקים הפרטיים מתמעטים. אז אנטיגנוס היה כבר קו, קצת ירידה משימון הצדיק. מה הוא אומר? אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. מה זה פרס? מה זה פרס? לא שומע? מה אמרתם? תחליפו את המילה פרס במילה שכר. מסכימים? האם פרס זה שכר? מעולה. שכר מגיע לך. אני עובד במקום מסוים, מקבל משכורת שכר, משכורת שכר. מגיע לי שכר. פרס זה מעבר. מי אומר את זה? רבנו עובדיה וברטנור, המקור מספר 3. פרס, והוא מה שהאדם נותן למי שעבד אותו, ואינו חייב בדין ליתן לו כלום. כמו מה שייתן אדם לבנו הקטן. או שלפעמים אנשים מגיעים, ילדים לחוק תהילים בשבת, מקבלים פרסים, הרב חבי יביא להם פרסים? לא, תגידו את השמת התהילים. לא, אבל הפרס זה מעבר, יש שכר, זה מה שאני מחויב, ויש פרס. ממשיך רבי בטרונה ואומר, ואפילו לתקוות פרס כזה לא יעבוד אדם את בוראו, אלא מאהבה בלבד. מי פה מהציבור הקדוש עובד את השם באהבה שיצביע? חוץ משחר. יש פה מישהו? קשה לעבוד מאהבה. חברים יקרים, סיעת ישרים פרק ג' אומר, כשאדם רציני לחיים שלו, הוא צריך לברר איזה מעשים טובים, איזה לא. זה גם קשה. אבל עוד יותר קשה, מתוך המעשים הטובים עצמם שהוא עושה, האם יש לו נגיעות אישיות או לא. זה הרבה יותר קשה. כבר אני עושה טוב. אדם תורם לצדקה. אבל למה תרמת לצדקה? כי אתה באמת נדיב, או כולם יודעים וכתוב בגדול, הוא תרם לצדקה. עושה לי טוב. יש מערכון של הגשש, שזוכר פה, צעירים לא מכירים. האם דייג אוהב דגים או לא אוהב דגים? אוהב בורי לוקוס, מה רב אוהב או אוהב? אוהב או לא אוהב? מי אוהב? את הבטן שלו הוא אוהב. אם היה אוהב אותם, היה מרחם עליהם ולא דאג אותם. כמה בזוגיות יש אינטרסנטיות, מודע ולא מודע. כמה ביחסי עבודה, מודע לא מודע. כמה ביחסים עם הקדוש ברוך הוא. נראה בהמשך מדרגות, אני חושב, לא זוכר כמה, 7 מדרגות או יותר, בהמשך נראה, בעבודת השם לשמה. הלוואי ונזכה בעבוד השם הרגילה, לא לשמה. אחר כך להגיע לשמה, זה מדרגות. ואם הוא ראה שם המלכם בשלב הזה, אני לא אסביר את זה. אבל שימו לב, מה ההשתלשלות של אותו רב צדיק, אנטיגנוס איסוחו. אומר הרמב״ם, מקום מספר 4. והיו לזה החכם, 2 תלמידים, אולי הרבה תלמידים, אבל 2, מה קרה להם? שם האחד צדוק, ושם האחר ביתוס. וכאשר שמעו את הרב שאמר זה המאמר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב וכו', יצאו מלפניו. ואמר אחד מהם לשני בהפסקה. הנה הרב כבר בער בפירוש שאין שם שכר ולא עונש. הם הבינו את הרב, אנטיגנוי סוחו, שאין שכר למצוות. ואין עונש על עבירות, הוא לא התכוון לזה, הוא התכוון צריך לעבוד את השם לשמה, אבל הם לא קלטו נכון, אמרו אין שכר ואין עונש, ואין שם תקווה כלל בעולם הבא, כי לא הבינו כוונתו עליו השלום, ונתחברו זה לזה, ופרשו מן התורה, והתקבצה לזה קט ולזה קץ, אלה קוראים להם צדוקים, ואלה קוראים להם ביתוסים. הם הבינו את התקוי סוחו, כאילו אין שכר. אמרו, לא שווה לקיים מצוות. אם אין שכר, למה לקיים מצוות? עזבו את התפיסה הרגילה של הדת, הקימו לעצמם, מהם יצאו קבוצות צדוקים וביתוסים, שבהמשך זה היה הקראים, שהם כפרו בעצם בתורה שבעל פה. קיבלת שבעל פה זה הרבה מצוות, תורה שבכתב עוד איכשהו. חלקם בסוף גם תורה שבכתב. זלזלו. בהנחה שזה מה שאנטיגנוס איסוכו אמר. הוא לא אמר את זה. הוא אמר, נראה בהמשך, לעבוד את השם נשמע. אבל אם אני עכשיו מוכיח לכם, או משה רבנו, אומר לכם, אין שכר למעלה. אין שכר ועונש. אין. כמה מאיתנו ממשיכים לקיים תורה ומצוות? שאלה חזקה. אם אתה רוצה לקראת הנחה, אני מוכיח לכם, זה לא נכון, אבל נגיד אתם מוכיח לכם שאין עולם הבא, אין גיהנום, אין גן עדן, כל המשמעות זה בעולם הזה. כמה מאיתנו ממשיכים לקיים מצוות? שכה, אבל מיוחד, אמרתי. נכון, קשה? זה מדרבן אותנו. מדרבן, יש שכר, וואו, שווה להיות צדיק. יש עונש, מפחיד להיות רשע, זה מדרבן. אבל אם היינו עובדים לשמה באמת, לא מעניין אותנו שכר ועונש. כמו שהנביא אומר על כל האנשים שמתנהגים כמו בהמות, אכול ושתו, כי מחר נמות. בוא נהנה מהחיים. אם אין שכר, אמרו ליהנות, ענות החיים. רוצים כסף, אוכל, רוצים נשים, למה לא ליהנות? אין המשכיות. תבינו שכמה שהאמונה בעולם הבא היא במודע או לפעמים בתת מודע גורמת לנו לעשות מצוות. לפעמים התורה עוזרת לנו. חז"ל אומרים, אם לא היה את היצר החזק בין גבר לאישה, למה להתחתן? למה להתחתן? למה? צריך את כל הדבר הזה, כאב ראש, ילדים, זה, למה להתחתן? אבל היצר הזה הוא שומר בתוך הזוגיות. לכן הקדוש ברוך הוא לא סומך עלינו שנגיע לשמה, יש שכר ועונש. טוב, נראה בהמשך המדרגות של לשמה. אבל הם לא הבינו נכון, ויצאו משם הצדוקים והבייטוסים. אומר הרב קוק, זצ"ל מקום מספר 6, בעולת ראייה. אף על פי שכל זמן שאדם מוצא, שאינו מתעורר אל הטוב מצד טבע הקדושה וקניין הטוב בעצמו, אין איסור לזרז עצמו על ידי קבלת שכר. אומר הרב קוק, רוב האנשים חלשים, קשה להם לעבוד לשמה, מצוין תמריצים. ילדים, אתה אומר להם, בוא ללמוד משניות, אבא, מה תיתן לי? מה ניתן לך? אתה עכשיו מעלה את כנסת ישראל בזה שאתה לומד משנה. אתה מקדם את העולם, בלה בלה בלה. לא מדבר אליו, הוא רוצה ארטיק מסטיק, שטויות הוא רוצה, נכון? ככה צריך. הרב כותב ילדים, לא מדבר על נשמע, תן להם פרסים. ככל שהוא גודל, הפרסים צריכים להיות יותר רציניים. כשהוא קטן, שוקולד. גדל, אוטו על שלט, בן 18, וולבו רוצה, כן? גדל לאט לאט הרצונות שלהם. כלומר, צריך לדעת, קשה, אומר הרב קוק, לעבוד נשמע. אין בעיה להביא תמריצים. יש סיפור אהוב עליי, על הרב אורי זוהר, זצ"ל. תריך החזרה בתשובה שלו, הבן סיפר, שהיה ויכוח בבית, בשבת. ויכוח, קצת צעקות, ילדים, זה, אבא וזה. ואשתו אומרת לו, למה אתה צועק על הילדים? הוא אומר לה, גם הם צועקים, מה את רוצה ממני? גם הם צועקים. היא אמרה לו, אבל הם לא התחייבו לתת 500 שקל כל פעם שהם כועסים. אתה כן. זה חשבוני, זה כסף, 500 כל פעם שהם כועס. אתם מבינים? זה יפה, זה תמריץ. כלומר, אדם, לאט לאט, עבודת הכעס היא עבודה מתמשכת, זה שנים לוקח. הרב אורי זוהר אמר לעצמו, אני אקח לעצמי כנס. כל פעם שאני אכעס, 500 שקלים, שזה הרבה כסף. טוב מאוד להביא תמריצים, גם לנו, גם לנו. לפעמים אתה עושה שיעור מיוחד, חווייתי, מזמינים פיצות, מזמינים. זה גם מדרבן את החבר'ה, או הנוער בכלל, צריכים תמריצים. אני חוזר, אף על פי שכל זמן שהאדם מוצא, שאינו מתעורר אל הטוב מצד טבע הקדושה וקניין הטוב בעצמו, אין איסור לזרז עצמו על ידי קבלת שכר. תלמד בערב, כולל ערב, מלגה. מלגה. למה לא? למה לא? פרנס אברכים, מצווה גדולה מאוד, זה מדרבן אותו ללמוד. זה לא השאיפה, השאיפה ללמוד בלי מלגה, ובלי שכר ונשמע, אבל אנחנו חלשים בינתיים. אבל מה שהאדם צריך לזירוז כזה, סימנו לחסרון שלמותו, שלא קנה עדיין בטבעו את התשוקה לטוב וקדושה. אני לא רוצה תמריצים, אני רוצה להגיע לטוב והקדושה מעצמי. אני לא צריך לקנוס את עצמי כל פעם שאדם מדבר לשון הרע או לא שומר על העיניים. אני רוצה להגיע למדרגת קדושת הפה והעיניים שאני לא חושב בכלל לדבר לשון הרע. אבל בטעם אנחנו חלשים, מה נעשה? אפשר תמריצים, אין בעיה. על כן, תשתדלו שתהיו כעבדים המשמשים את הרב, שלא על מנת לקבל פרס, כי מצד הטבע הקבוע בנפשם לאהבת אדוניהם, ולא כעבדי המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. במוסר אביך, הרב קוק זצ"ל מפתח את זה מאוד, ויש ספר, שיחת אבות, לרב יצחק דדון שליטה, תלמיד חכם גדול, שכתב הרבה ספרים שמסבירים את הנקודות של הרב קוק בצורה פשוטה. כי הרב הוא כתב לפעמים פסקאות בצורה גבוהה, אבל מסביר את זה אותו בצורה, אני קורא שבע, בעמקות נפלאה, מבאר מרן הרב קוק זצ"ל בספרו המידותי העמוק מוסר אביך את השאלה הקשה, איך ייתכן לאדם לכוון דעתו שיעבוד את הקדוש ברוך הוא שלא על מנת לקבל פרס כלל. זה קשה, איך אפשר להגיע מדרגת לשמה? ואמרו עוד, במצוותיו חפץ מאוד, ולא בשכר מצוותיו, השם רוצה שתדבוק במצוות, ולא בגלל השכר שיש למצוות, ובתיקוני הזוהר הקדוש, גינה מאוד לאלה דאבדין לגרמיו, אלה שעושים מאינטרס. וביתר שאת נשאל, איך יבוא האדם למדרגה העליונה שכל מגמתו תהיה לעשות נחת רוח ליוצרו. והרי, לכל הפחות, אדם רוצה להתמלא ברוחניות ובהשגות אלוקיות על מנת להתקרב להשם יתברך ולהרגיש נועם סביב קדושה. כלומר, גם אלה שלומדים תורה, וואו, זה כיף, זה מעניין, זה גורם לי, גם זה עוד לא מדרגה לשמה. מדרגה לשמה זה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ואיך אפשר לאדם לכוון רק לעשיית נחת רוח? והסביר מרן הרב קוק זאת במשל. מעשה באדם אחד חכם, ונבון ובעל מידות טובות, שנזדמן לו מקרה גורלי להציל מדינה שלמה, והצליח למלטה בחוכמתו. עדיין חכם, הצליח להציל מדינה. לכם דף? פה דף, אולי תסתכלו ביחד, לא? אביעד. כן? הצליח להציל מדינה שלמה, אנחנו מקום מספר 7, ממוות, הצליח לצאת אותו ממוות. ומצרה נוראה שהתרגשה לבוא עליה בעוד ימים מספר, הצליח להציל אותם ממוות. שידע זה האיש שבעוד כמה ימים התרחש רעש אדמה נוראי שיחלה את כל מדינתו ואיש לא יוותר. בחוכמתו הצליח לצפות שתהיה רעידת אדמה, הזהיר את כל העיר, הולכת להיות רעידת אדמה. עמד זה והזעירם, הוציאה ממקום הסכנה, והצילם והביאה אל מקום שקט ובטוח. והנה, שמע עשיר אחד ממעשהו הגדול של אותו חכם, שמילאת לבני מדינתו, וכל כך התפעל והתרגש ממעשהו, עד שעמד ושלח למציל פרס כספי עצום. הצלת מדינה שלמה, הביא לו מיליארד יורו. ואתה מבאר הרב קוק זצ"ל, אבא נבחן, אם שמחת האיש ההוא בפרס שקיבל תהיה גדולה יותר משמחתו שהצליח להציל את מדינתו, הוא קיבל מיליון יורו, הוא הרבה יותר שמח על המיליון יורו מאשר הוא הציל את העיר השלמה. הרבה יותר שמח. הוא אדם נורמלי או לא נורמלי? לא נורמלי. לא נורמלי, המיליון יורו יותר חשוב לך מהעיר הזאתי? תלוי איזה עיר, אם זה עזה אין בעיה, אבל אם זה עיר זה כן, יותר, מה? הרי שאין ספק שהאיש ההוא גרוע ומעלת נפשו פחותה מאוד, וכל זה אנו יודעים, כי אנחנו מבינים כמה הצלת נפשות הרבה יותר חשוב מכל כסף שבעולם. אז אם האדם יותר שמח על הפרס מאשר הציל, הוא אדם ירוד, לא רציני. מה נמשל? פסקה שנייה בשבע. כך הדבר בערך עבודתנו את השם מתברך. כאשר נתבונן בשלמות הבורא התברך וכבודו שאין לו קץ ותכלית. פשוט הוא ברור אצלנו שאין שום ארוך, אפשר להשוות כלום לקדוש ברוך הוא, ואין שום נברא בעולם שישווה. לכן, כשהאדם יחשוב בשכל הישר, יתבונן ויבין, איך ייתכן לחשוב על שלמות נפשו ומילוי תאוותה הרוחנית, ולמלא את רצונו הפרטי, אם יודע הוא שעל ידי מה שהביא את עצמו לשלמות, עשה בזה רצונו של הבורא התברך. על כן ראו לו לחשוב, נסביר עוד מעט, על ערך עבודתו, לפי ערך עשיית הנחת רוח להשם יתברך, כי זו המעלה הגבוהה. אומר הרב קוק, כמו שאדם שהציל מדינה, יותר צריך לשמוח על העיר שהוא הציל ולא על הכסף, ככה השמחה הגדולה שלנו לעשות נחת רוח להשם יתברך. ואם אדם מערב את קיום התורה, לימוד התורה ועשית להיות באינטרסים חיצוניים, כמו אני אקבל גן עדן, או אני אקבל, זה משתלם להיות דתי. משתלם, משתלם. הלוואי ונגיע למדרגה הזאת, גם זה מדרגה גבוהה, כן? אבל המדרגה הגבוהה, אני לומד תורה, לעשות נחת רוח להשם מטבח. דרך, בדרך כלל, איפה זה יתבטא? אם קשה לך ללמוד ואתה ממשיך. בדור שלנו יש הרבה אנשים מתחברים למצוות מסוימות. מה אני מתחבר? אני מתקיים. מה לא מתחבר? לא מתקיים. מתחבר לתפילין מצוין, שהיום הרבה מניחים תפילין, הרבה מסורתיים, מתחברים לתפילין. אבל תפילין זה לא לבד. כל כך הרבה מצוות יש. אתה לא תולה מה אני מתחבר, מה לא. צריך לקיים את הכל, גם עם קשם. ארץ ישראל למשל, התיישב בארץ ישראל, זה לא מצווה קלה. זה לא מצווה קלה. אבל אדם שמלא אהבת השם יתברך בשום אינטרס, מגיע, מתיישב במקומות גם שקשה להתיישב. קיצור, המדרגה הגבוהה לעשות נחת רוח לה. לכן נלמד מדרגות בעבודת השם. שמונה, חזל אומרים, צריך לעשות מצוות לשם שמיים. לשם מצווה. דרך אגב, לא אומרים לשם שמיים. לא אומרים יראת שמיים. מה זה המושג יראת שמיים? נראה בסוף. על הפסוק ואהבת את אדוני אלוהיך לשמוע בקולו ולדבקבו. אומרים חזל, שלא יאמר אדם מקרא שיקראוני חכם. אשנה שיקראוני רבי. זה כבוד להיות רב. אני אלמד תורה, זה כבוד יש בזה בעסק הזה. אשנן שיהיה זקן וישב בישיבה. אלא לא, למד מאהבה וסוף הכבוד לבוא. אל תחפש כבוד. הכבוד יבוא, אבל לא בגלל שאתה מחפש כבוד, אלא שאדם לומד, תראו את הלוויות. הרב עובדיה יוסף, הרב מרדכי אליהו, הרב אלישיב, הרב שלמה זה. כמה אנשים באו להלוויה? איך אתה מסביר? זה אנשים שברחו מן הכבוד. כתוב כל הבורח מן הכבוד. הכבוד? רודף אחריו. מי שבורח מן הכבוד, בסוף יקבל כבוד. לעומת זה, מי שמחפש כבוד, הכבוד, בורח ממנו. היה בן אדם אחד, בא לרב. אמר לו, אני לא מבין. חז"ל אומרים, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד, רודף אחריו, בא אליו. אני כל הזמן בורח מן הכבוד, והוא לא מגיע. הבנתם? ככה זה, כן. קיצור, הכבוד בסוף מגיע, אבל אנחנו לא עושים בשביל כבוד. כלומר, יש ללמוד ולקיים את התורה מעצם היותה הטוב. יש שכר, אך עשיית המעשה אינה בשביל השכר. ובשון המשנה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרם. וכך פרס, הרמב״ם אומר, אל יאמר אדם, הרי אני עושה מצוות התורה. ועושה בחוכמה, כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה, או כדי שאזכה לחיי העולם הבא. אם אנחנו מקיימים רצון השם, כתוב שמבטיח לנו כלכלה, ביטחון, זה נכון הדברים האלה, נכון, אבל זה לא מה שאמור להניע אותך, וגם לא אמור להניע אותך שיש שכר בעולם הבא. לא, אומר הרמב״ם, אל תעשה ככה. העובד מאהבה, עוסק בתורה ובמצוות, והולך בתיבות החוכמה, לא מפני יראת הרע, לא כי הוא מפחד מגיהנום, ולא כדי להירשת, לא כי הוא רוצה גן עדן, לעשות את האמת מפני שהוא אמת. אמנם כתוב, אשרי יושבי בתך. מה זה אשרי? מאושרים, מאושרים מי שזוכה לשבת. כל מי שנמצא פה מאושר. צודק? אתם מאושרים? כן, אתם זוכים לעבוד את השם. אך לא נאמר, לא נאמר, היו יושבי הבית על מנת לזכות באושר. זה לא שאתם רוצים מאושרים, תלמדו תורה, לא. אתם לומדים תורה, אתם מאושרים. איננו תלמידי אפיקור, אפיקור היה פילוסוף יווני, שהוא טען שהמטרה להתענג. זה המטרה. עד כדי כך היהדות צלדה מהשקפתו, של כל בעניין שמדבר שטויות וכפירה, קוראים לו אפיקור, את השם אותו אפיקור. רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל קובע שש מדרגות בלימוד תורה לשמה. א', התחתונה ביותר בלא לשמה, הוא לימוד תורה על מנת לקנטר, על מנת להרוס את התורה. לא אחת, אנשים רחוקים מתורה ומצוות, ששונאים את התורה, מחפשים כל מיני מדרשים בתורה, ואומרים, תראו, איך התורה שלכם, מה זה הלכות המוזרות האלה? זה לימוד על מנת לקנטר. זה המדרגה הכי הכי נוראית שיכולה להיות. הוא לומד תורה בשביל לצאת נגד הקדוש ברוך הוא. למצוא כל מיני פסוקים שלא נראים לו, ולא מתאימים לו, ומעמד האישה ביהדות, והיחס לפה, וכל מיני... הוא לא מבין, הוא לקנטר. ב', דרגה מעל זה, הוא לימוד תורה על מנת להיקרא, רבי וחכם, כבוד, אני רוצה ללמוד תורה, וואו, כולם יעמדו בפניי. גם דרגה זו יפך התורה, כי אגב, האסורה, ואינה לימוד תורה אמיתי. ג', דרגה נוספת, היא לימוד תורה כקרדום לחפור בה, לצורך פרנסה. אין איסור להתפרנס. אדרבה, פרנסה היא צורך לגיטימי ועיסוק ישר, אך לא בתור סיבה ללימוד. מותר לרבנים לקבל כסף על שיעורים שמעבירים, אבל לא שאתה הולך להיות רע בשביל לקבל כסף, לא. זה אסור. ד', דרגה נוספת על מנת להגיע לחיי העולם הבא. אני לומד תורה, רוצה גן עדן, משתלם לי, לא רוצה גיהנום. אי, שלב מהזה הוא הלומד תורה על מנת לעשות ולקיים, כלומר כאמצעי לקיומה, ועדיין אין זה עסק בתורה בשביל התורה עצמה. מדרגה יותר גבוהה מדלת, דלת הוא עושה כי אינטרס יש לו, קבל גן עדן. אי, הוא עושה, כי צריך לקיים תורה בשביל לעשות. וו, המדרגה האמיתית. היא לימוד לשם עצמיות התורה בגלל הערך העצמי של התורה. צריך לקיים מצוות ככה השם החליט. צריך ללמוד תורה כמה. השם ביקש נגמר הסיפור. שום מניעה. במודעת, התמודה לא מופיעה אצל האדם. אדם הלומד תורה לשמה, יזכה גם לכל התוצאות הטובות הנלוות לה. אך אין הם מטרות הלימוד, המטרה אינה כדרך הפיקור, העושר המושג על ידי השכל והחוכמה, וכן לא התועלת העצמית, שהיא השיטה השלטת כיום בעולם הערבי. עולם הערבי, מה אני משיג מזה? הכל אינטרסים. לא. לא. צריך ללמוד תורה, כי ככה ריבונו שעולם ציווה. ואיפה זה נמדד? כמו ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. שני פירושי אומרת המשנה, פרק תשיעי באבות. מה זה בכל מאודיך או בכל? מה זה מאודיך בכל? כספך ממונך. אם יש לך התלבטות בין עסקה כספית לבין רצון השם, אם זה מתנגש אחד בשני, רצון השם גובר. למשל, השם אמר, עשו להעלים מיסים. אז גם אם זה פיתוי מאוד קשה, אתה לא מעלים מיסים. בכל מאודך. פירוש שני, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך. איפה ניכר באמת אם האדם עובד את השם? כשקל או קשה? קשה. בצבא. רואים מחבר אמיתי. צבא, ניסיונות קשים, לחץ, רואים. אותו דבר, כשהשם מפנק אותי, קל לעבוד אותו. אבל מה קורה? כשכל מיני צרות, יש לאדם, פיתרו אותו מעבודה, לא מתחתן, מתחתן עם ילדים, צרות, מה קורה? בוא נמדד אהבה אמיתית, כשקשה לנו. אותו דבר בתורה, קשה ללמוד תורה, אתה לא לומד רק מה שאתה מתחבר. נכון שאין אדם למד מה שליבו חפץ, אבל גם שאתה לומד תורה, ואתה פחות מתחבר, אתה ממשיך ללמוד. זה אהבה אמיתית לשם רצון השם. זה אהבה לשמה האמיתית. אז למדנו מה שהתגנוזי סוחו היה אומר, ללמוד תורה לשמה. הוא מסיים, והיא מורה שמיים עליכם. מה זה מורה שמיים? יש לכם רעיון מה זה מורה שמיים? מה זה מורה שמיים? מה? יראת שמיים. למה זה נקרא יראת שמיים? למה לא יראת כוכבים? למה לא יראת הארץ? יראת הדשא? יראת הזבות? למה דווקא יראת שמיים? מה המיוחד בשמיים? זוכרים? גם. בואו נלך אלפי שנה אחורה ביום בריאת העולם. הלכתם איתי? בסדר? מתי נבראו השמיים, מי זוכר? מצוין, ביום השני. יום השני. כל העולם היה? ומה היה? מה היה? לא, מצוין, לא הרבה שמים לב. תראו, אני לא מבין סודות, אבל בפשט, העולם היה מלא במים. והארץ הייתה תוהו, וחושך על פני, ורוח אלו מרחפת על פני, המים, היה מים. ככה מסביר ספר החינוך, שגבר או אישה נכנסים למקווה, הם נכנסים ליסוד הראשוני שהיה בעולם, לפני ההתפרטות והחטאים. היה רק מים. זה הטהרה, הקדושה, נכנסים כולם למים. זה היסוד הראשוני שבעולם. טוב, היה מים. ביום השני, השם הפריד בין המים. אשר מעל הרקיע, ובין המים אשר מתחת לרקיע. איך הוא קרא למים מעל הרקיע? שמיים. כל סודות, אבל בפשט שמיים. מצאתי פה דבר נפלא. 10. מה המקור לביטוי זה של יראת שמיים? אתם איתי? מוסר רבי נפתלי שטרן לצל בשם מרן הרב פוק זצל. כי מקור הביטוי הוא בראשית בריאת העולם וראשית היצירה. נאמר עמודי שמיים ירופפו. ודרשו חזל שהקדוש ברוך הוא גער בהם, אמר להם, טסו שמיים, ומאז היראה חופפת עליהם, על כן האדם שואב יראה מהם. ביום השני, השם אמר למים, חלק למעלה, חלק למטה. וואו, כך השם אומר, ישר אנחנו עושים ציווי השם, ישר. לכן כיוון שהם הבריאה הראשונה ששמעה בכל השם, המים הפכו לשמיים, על זה נקרא יראת שמיים. וזפי זה נעד רחתו של הרק רבי פנחס מקורית, שהיה אומר בבוקר צריך להסתכל על השמיים, כדי לעורר את מידת היראה, יראת שמיים. נסיים בבות נפלא. כתוב מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. נכון? תמיתי? סופה להתקיים. מה זה מחלוקת שהיא לשם שמיים. רש"י מביא מדרש חז"ל, זה לא כפשוטו, אבל מדרש עם רעיון. השמיים מורכבים מאש ומים. אש ומים חברים? לא. מתי הם חברים? רק במרק. יש מים במרק, אש מתחת, גז, שחק, יש מפריד מסך, אבל סתם ככה, הם לא חברים. בא הקדוש ברוך הוא, אמר להם, אני רוצה שמיים. מאש ומים, אש ומים התחברו, או פעם זה רעיון, זה לא כפשוטו, נעשו שמיים. פשש, וואי, וואי, כל הכבוד, למרות שהם מנוגדים בטבעם, אם השם ביקש, הם מתבטלים כלפי רצון השם. אם הרצון שלי, האישי במרכז, אף פעם לא יהיה שלום, גם בזוגיות. איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, איש יש לו א', י', ש', אישה, א', ש', א', אש, י' ו-א'. אם זכו, שכינה ביניהם. מה זה זכו? זיקחו את עצמם ושמו את ריבונו של עולם במרכז. עם השם, גם הגבר, גם האישה נשמעים לרצון השם, שכינה ביניהם. למה? כי לא הרצון הפרטי שלי במרכז, רצון השם. והשם אומר לאדם, כמה צריך להשקיע באישה. והשם אומר לאישה, כמה צריך להשקיע באדם. כשהאדם באמת הולך ברצון השם, הזוגיות שלו מתפתחת ועולה ועולה, זכו שכינה ביניהם, י' והאי מתחברים שכינה. אבל לא זכו אם כל אחד חושב על עצמו ולא על האחר, ולא ריבונו של עולם, אש אוכלתם, לכן מחלוקת לשם שמיים. אומרים לך, סתכל את השמיים, זה אש ומים, הם לא חברים ביום יום, אבל כיוון שהשם ביקש מהם, השם במרכז, לכן רק מחלוקת אמיתית. בכל תחום בחיים, כשהמחלוקות יהיו בצורה אמיתית, לכבד אחד השני, תבוא אהבה בעזרת השם, שנזכה לאהבה גדולה, לעבור את השם לשמה, ומתוך כך נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.